אז שלום לכולם, אנחנו בזמן אלול.
שבוע הבא ניסים.
בחודש אלול למדנו כל פעם נושאים שונים שקשורים לענייני התשובה. ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם נושא חדש, מתחילים את ספר יהושע, שאנחנו נלמד אותו ממש בצורה מסודרת מתחילתו, נעבור ככה, לא יודע אם כל יום, כל פעם נסיים פרק שלם, כי יש פרקים שהם יותר דרמטיים, יותר משמעותיים, שיש בהם כמה זוויות שצריך לעיין בהם, ויש פרקים שאנחנו נעבור על איזה 3-4 פרקים לפעמים בשיעור אחד, אם זה רק נחלות או דברים כאלה. פעם בשבוע. ואנחנו נתחיל היום ביהושע פרק א'. אז בואו נתחיל, למי שיש לו תנ"ך, מוזמן לפתוח. מי שאין לו זה לא נורא, אבל פעם הבאה מומלץ שיהיה. ויהי אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. משה עבדי מת, ועתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. משה נקרא עבד השם. אחרי מות משה עבד השם. גם מפסוק ב', הקדוש ברוך הוא אומר, משה עבדי מת. אין הרבה אנשים שנקראו עבד השם. מי עוד נקרא עבד השם? יודעים? שמואל, אני לא מכיר שנקרא עבד השם. דוד נקרא, דוד עבדי, נכון? אין הרבה כאלה. משה עבד השם, משה עבדי, דוד עבדי. באופן מוזר קצת, עוד אחד שנקרא עבדי זה איוב. בסוף ספר איוב, אחרי כל הוויכוח שיש לו עם הרעים, שהוא אומר שהוא לא חטא, והם טוענים שכן חטא, בסוף, בפרק האחרון, אומר השם לרעים, לאליפז, שהוא היה ראש הרעים, הוא אומר לו, לך אל איוב, ותבקש ממנו שיתפלל בעדכם, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי כאיוב. אז איוב גם כן נקרא עבד השם, עבדי. אבל בדרך כלל זה כינוי שהוא די נדיר. וכאן הוא מופיע, משה עבדי מת. וזה עוד יותר בולט, לעומת משה עבדי, איך נקרא יהושע פה? מה הכינוי? משרת משה. זה יפה. מי נקרא בני? עם ישראל באופן כללי, נכון? בני בכורי ישראל. בנים אתם לשם אלוקיכם. עכשיו, אנחנו אומרים, יש בזה יתרון להיקרא בן מאשר עבד. אנחנו בעצם, אם כבנים, אם כעבדים, אנחנו גם זה וגם זה, אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא בתפילה, אבינו מלכנו. אבינו זה אומר שאנחנו בנים שלו, ומלכנו זה אומר שאנחנו עבדים שלו. עבד זה לא הכוונה, מה שאנחנו מדמיינים לפעמים בתור עבד, לא יודע, עבדים השחורים שהיו בארצות הברית, מצליפים בהם, לא מתייחסים להם בתור בן אדם, או אנשים, עבדים שהיו במצרים. כן, עבד השם, הכוונה היא, אדם שמקבל את השם למלכו, מקבל את השם כמו מלך שלו, אז אני עבד שלו. אנחנו כולנו גאים להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בבריך שמה, בפתיחת הארון, אנחנו אומרים, אנא עבדה דקוד שבריחו. כן, לעומת זאת, כן, בהקשר דומה, אבל לא עבד של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו, שנקרא השבת הקרובה, אז מסופר שהולכים למצוא כלה ליצחק. מי הולך לחפש אישה ליצחק?
אליעזר.
כתוב בתורה שזה אליעזר? אתם בטוחים? רשום רק העבד. רשום ואומר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו, המושל בכל אשר לו. לא כתוב את השם שלו. עכשיו, זה נכון שזה אליעזר, כי במקום אחר כתוב שאברהם אומר, הוא בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. אז אליעזר הוא בן משק ביתו, והוא עבדו, זה כאן ביתו, זה אותו הבן אדם. נכון, אבל כאן, שהוא אומר, עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, זה כנראה זה שהוא אמר עליו, בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. זה כנראה זה אותו אחד. ובכל זאת, אליעזר לא מוזכר בשמו. הוא מוזכר רק בתור העבד. וזה כינוי גנאי או כינוי לשבח, שקוראים לו העבד.
לשבח, לא?
מה?
לשבח, לא?
למה לשבח?
כי הוא נדבק באברהם.
נכון, הוא נדבק באברהם. עכשיו, גם שם, אליעזר לא היה איזה עבד מושפל, רדוף כזה, רק איזה ראש קטן כזה. זה לא, בכלל לא התמונה שאנחנו אמורים לדמיין לעצמנו. אליעזר היה בעצם עובד אצל אברהם אבינו. הוא היה המושל בכל אשר לו, הוא מנהל את כל עסקיו, ואברהם אבינו היה מיליונר. הוא היה כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. ואליעזר מנהל את כל העסקים שלו. זה חתיכת מעמד. זה קצת כמו, זה כבר חדשות של אתמול, אבל נגיד ג'רד קושניר וטראמפ. אז גם לפני שטראמפ היה נשיא ארצות הברית, אז קושניר היה מנהל של כל העסקים שלו. אז זהו, הוא גם חתן שלו, לא עבד שלו. אבל שוב, זה לא עבד במובן השלילי. זה עבד במובן שהוא עובד אצלו, שהוא, מבחינתו הוא המלך שלו. אז גם עבד השם זה שהשם הוא המלך. אבל מאוד בולט פה, ואפילו צורם הפער הזה בין משה עבד השם לבין יהושע, שמה הוא? משרת משה. זה כאילו ירידה בדרגה מאוד מאוד דרסטית. כי זה לא עבד השם, זה עכשיו טוב, נו, זה משרת של משה. וזה נותן לנו כבר איזושהי התחלה של, של תחושה מה הולך לקרות פה. יהושע נכנס להנהיג את עם ישראל במקום משה. מה לדעתכם יהושע מרגיש? מה עם ישראל מרגישים בסיטואציה הזאת? זה שוק נורא גדול. כן, המנהיג היחיד שהם הכירו זה המשה, פתאום הגיע למנהיג חדש. זה לא רק מנהיג חדש, זה מנהיג באמת שהוא ברמה כמו משה. מן הסתם. משה רבנו יש אחד. אומרים שאין בן אדם שאין לו תחליף. אבל זה לא לגמרי נכון. משה רבנו אין לו תחליף. אין בן אדם שהוא כמו משה. מה אתה אומר?
גם המשיח לא הגיע
לתחליף. הייתה הבטחה למשה,
להכנס
אותו לארץ. אז
ספרו
עליו.
אוקיי, הייתה הבטחה. ועכשיו פתאום משה נהנו.
פתאום נפטר לפני שנכנס לארץ. בשוק.
נכון, עם ישראל בשוק, עם ישראל חוששים. חוששים שזה לא יהיה אותו דבר.
ידעו על מי לסמוך.
מה, לא הכין אותם לזה? הוא הכין אותם לזה.
אמר להם, הוא הולך
להם. אמר להם.
אז אם הוא אומר את זה, אז כנראה הוא סומך עליו. אם הוא סומך עליו, אז כנראה יש לזה הצדקה.
אבל אתה לא יסמוך על מישהו שעוד הנהג.
לא הנהיג, נכון.
אבל אם אני אומר לך, זה מי שהמשיך אותי, ואני מאמין בו, אז לא תסמוך עליו.
אוקיי, אז יש פה רגשות מעורבים. מצד אחד, זה לא משה, זה פתאום מנהיג אחר, שלא הכרנו, אנחנו לא יודעים איך הוא יהיה, אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא יהיה עם יהושע, לא יודעים איזה צורת הנהגה זה יהיה. וזה מן הסתם לא יהיה אותו דבר, וזה מעורר חששות. מצד שני, זה נכון, משה רבנו שמח את ידיו עליו, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שיהושע הוא זה שיכניס אותם לארץ. אז יש פה בסיס לאמון, אבל יש פה גם מקום לחשש. בואו נראה את הדברים בפרק שלנו. אומר השם על יהושע בפסוק ב', משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל עם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו, כאשר דיברתי אל משה. מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש, יהיה גבולכם. תקבלו את כל מקום שתדרוך כף רגליכם בכל האזור הזה. בואו נראה רגע מה הגבולות שמתוארים פה. מהמדבר והלבנון הזה. איפה זה? איפה זה המדבר?
הנגב.
הנגב, בדרום, נכון? והלבנון, איפה זה הלבנון?
החרמון.
החרמון, מדינת לבנון, כן? אז בעצם מתחילים מהדרום, מהמדבר והלבנון. ועד הנהר הגדול נהר פרת, איפה זה הנהר הגדול נהר פרת? כל התשובות נכונות. זאת אומרת, נהר פרת מתחיל בטורקיה, ממשיך בסוריה, ממשיך עד עיראק. זה בעצם אם אנחנו במפה, אז נגיד פה הים התיכון, אז נהר פרת הולך ככה. עובר בטורקיה, סוריה, עיראק. אז בעצם אפשר לומר שזה מצד אחד גבול צפוני, אבל מצד שני זה גם גבול מזרחי. כל המזרח יש לנו את נהר פרת. כל ארץ החיתים ועד הים הגדול מבוא השמש. הים הגדול במערב, זה מבוא השמש. מבוא השמש הכוונה היא בשקיעת השמש. זאת אומרת בצד מערב. אז מה בדיוק הגבולות של הארץ המובטחת? זו שאלה מורכבת שהרבה עסקו בה. האם נהר פרת לכל אורכו הוא שלנו? זאת אומרת, מאמצע טורקיה וחצי מסוריה וחצי מעיראק, יש גישה כזאת. יש גישה יותר מצמצמת, שאומרת רק חלק מ... אבל לכל הדעות. לבנון, כל לבנון, וחלק מסוריה, וחלק מטורקיה, לכל הדעות זה חלק מארץ ישראל המובטחת. כאן, הפסוקים ממש נותנים לנו ממש בשתי מילים. נותנים לנו מהמדבר, זה הדרום, והלבנון זה בצפון, נהר פרת במזרח, הים הגדול במערב. נותנים לך רק, זה לא סרטוט גבולות. זה רק איזה קריאת כיוון. פרשת מסעי, בסוף ספר במדבר, שם יש לנו ממש גבולות מפורטים, וגם בהמשך ספר יהושע יש לנו גבולות יותר מפורטים. אני קורא פסוק ה', זה כל זה, זה הנאום שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע. הנאום מתחיל בפסוק ב', משה עבדי מת, קום עבור את הירדן הזה, ואז הוא אומר, אני אתן לך את הארץ. פסוק ה', הוא אומר לו, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך, לא ארפך ולא אזבקה. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר נשבעת אליו אותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל. הלא ציוותיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. עד כאן הנאום של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. מה בעצם המכנה המשותף? מה העיקר של הנאום הזה? חיזוק של יהושע. נכון? כמה פעמים חוזר הביטוי הזה חזק ואמץ? 3, אתה אומר. מישהו סופר אחרת? לא, זה 3 פעמים, זה נכון. כן, 3 פעמים. אבל תשימו לב, שבפרק שלנו זה מופיע עוד פעם אחת. עד כאן נגמר הנאום של הקדוש ברוך הוא, מחזק את יהושע, ואומר לו, בעצם הוא מחזק אותו, אל תדאג, אני אתן לך את הארץ. אף אחד לא יקום נגדך, תשמור את התורה, אל תפחד, אל תערוץ ואל תחת. הוא מחזק אותו מכל הכיוונים. אחר כך המשך הפרק, בהתחלה יהושע מצווה את השוטרים, הכינו לכם צדה, כי בעוד 3 ימים אתם עוברים את הירדן הזה, אז תגידו לכל העם, להכין צדה, עוד רגע אנחנו נכנסים לארץ. ושימו לב פסוק י"ב. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה, אמר יהושע לאמור. מה מיוחד בראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה? הם הרי לא רצו להיכנס לארץ, הם רצו לנחול את נחלתם בעבר הירדן המזרחי. ומה משה רבנו אמר להם בסופו של דבר? אתם יכולים לקבל את עבר הירדן המזרחי, בתנאי שאתם נכנסים חלוצים, ראשונים למלחמה לפני כל עם ישראל. לא יכול להיות שאתם, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. זה לא יעלה על הדעת שהאחים שלכם ילכו להילחם בארץ ישראל וילחמו ויקיזו דם ואתם תשבו לכם בנחת כי כבר יש לנו נחלה. זה לא יהיה. אבל אתם יכולים להיות לשבת פה אם אתם יוצאים חלוצים. אז יהושע עכשיו עומדים להיכנס לארץ. יהושע מזכיר להם. זכור את הדבר שציווה אתכם משה עבד השם לאמור. השם אלוקיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפיכם ומקניכם, ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעברי ירדן. ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. ואתם רק אחרי שעם ישראל יכבישו את הארץ, אז תחזרו. שימו לב, מה עונים 2.5 השבטים ליהושע? פסוק ט"ז, ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. 100% אנחנו אחריך בלב הנפש. ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך. רק יהיה אדוני אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו, יומת. רק חזק ואמץ. אז שוב בעצם מחזקים גם 2.5 השבטים, מחזקים את יהושע וחוזרים פעם רביעית כבר על הביטוי הזה, חזק ואמץ. אז למה צריך כל כך הרבה לחזק את יהושע? הקדוש ברוך אומר לו 3 פעמים חזק ואמץ. 2.5 השבטים עוד פעם אומרים לו חזק ואמץ. למה צריך כל כך הרבה לחזק אותו?
קשה לי כאן,
מה הוא מפחד?
יש פה יותר פחד. לא לעמוד בציפיות, כי עד עכשיו אני הייתי רק כאילו המשרת של משה, והוא עשה כאילו דברים כאלה גדולים. כאילו, מהמקורת שבמצרים עד הרגע הזה עכשיו,
ואני, מה אני הייתי? כולה ליבידי אותו, הלכתי אחריו. עכשיו אני כאילו כל האחריות כאילו נופלת עליי, להכניס אותם לארץ, כל המלחמות, כל ה... לחלק את הארץ לנחלות.
כן. אז אין ספק שזה קשה וזה מפחיד להיכנס לנעליים גדולות כמו של משה. זה מעורר חשש, אני לא אעמוד בציפיות. יש ציפיות בשמיים בגלל שאני בא אחרי משה. לפעמים יותר קל לבוא אחרי מישהו שנכשל קצת. אז מישהו לא הצליח מי יודע מה, אתה אומר, מה יכול להיות? מה, אני יותר גרוע ממנו? אני גם אנסה, מקסימום אני אקשל. אז אני אומר, בסדר, נו. כנראה זה באמת משימה קשה, אבל מי שעשה לפניי והצליח בענק והיה איזה מטאור, משהו מפחיד, אז זה באמת מעורר חששות יותר כבדים. האם יש לו עוד סיבה לפחד? חוץ מזה שהוא נכנס אחרי משה, יש עוד סיבה לפחד?
מלחמה.
וואלה, הוא הולך למשימה לא פשוטה. הוא הולך למלחמה. אז אמנם יש לו הבטחות שהקדוש ברוך הוא איתו וכולי, אבל עדיין זה לא דבר פשוט. מלחמה זה תמיד מורכב. האם במלחמה של יהושע לכיבוש ארץ ישראל לא היו הרוגים?
היו
או לא היו? ביי, היו הרוגים ביי, נכון. בעיקרון, בעיקרון בדרך נס לא היו הרוגים. בדרך כלל, גם במלחמה שאתה בא, אתה מנצח והכל טוב, גם היו הרוגים.
גם אם השם אומר לו שהוא ינצח?
שמעו, מלחמת ששת הימים למשל. הייתה מלחמה מדהימה, ניצחנו בענק, נכון? תוך שישה ימים ניצחנו גם את מצרים, גם את סוריה וגם את ירדן, וכבשנו את כל סיני, את רמת הגולן, את יהודה ושומרון, את ירושלים העתיקה. מה זה? זה מלחמה מדהימה, זה ניסים מופלאים. היה הרוגים מלחמת ששת הימים או לא היה? כמה בערך? בערך 600. בערך 600, זה ממוצע של בערך 100 הרוגים ליום. וזה נחשב מלחמה מטורפת בהצלחה שלה. במלחמה כזאת, אז ודאי כל יהודי שנופל, כל חייל צה"ל שנופל, זה כאב עצום, זה דבר נורא. אבל עדיין, זה שבמלחמה כזאת, מול כוחות אדירים, ובניצחון מופלא, היה רק 600 הרוגים, אי אפשר להגיד רק על 600 הרוגים. אבל עדיין, זה בעצמו נס. אצל יהושע לא היה הרוגים בכלל. למעט מלחמת העי שנגיע אליה בהמשך, פרק ז', אנחנו נראה שבאמת היה מלחמה אחת שהיה בה הרוגים והיה גם סיבה לדבר. נכון, נכון. אז ישוע גם נכנס לנעליים גדולות של משה, והוא גם מגיע למשימה לא פשוטה. הוא גם נכנס למלחמה, הוא גם צריך להוביל את עם ישראל גם בתקופה של חלוקת הארץ. לפעמים זה יותר מסובך אפילו מאשר מלחמה. מלחמה, אתם יודעים איך זה בעם ישראל, יש מלחמה, כולם מתאחדים. עכשיו נגיד, מלחמה בקורונה, אנחנו אולי מרגישים שאחד הקשיים הכי גדולים היום זה הפירוד והמחלוקות והשנאה שיש בתוך עם ישראל. בין חלקים שונים, בין ימין לשמאל, בין דתיים וחרדים לבין כאלה שלא. כל מיני מתחים פתאום עולים. אבל זה דווקא בגלל שאין אויב משותף. הווירוס זה לא אויב, זה מחלה. אז אין לך למי לכוון את החיצים שלך, את השנאה שלך. כשיש איזה אויב רע, יש ברור מי הרע בסיפור, אז כולם מתאחדים בשנאה של הרע, או בהתגוננות מפני הרע, או בעזרה הדדית. ראינו דברים כאלה מדהימים. לא יודע בני כמה הייתם. בני כמה הייתם בחטיפה של שלושת הנערים? לא היה כל כך מזמן. הייתי מספיק גדולים, אתם זוכרים את זה, נכון? משהו כזה, צוק איתן, כן.
סיימנו גיטרה.
אוקיי, אתם מספיק גדולים בשביל לזכור את זה. זה היה תקופה של 18 ימים עד שמצאו את הגופות שלהם. הם באמת באמת נרצחו כבר ביום הראשון. הרי חטפו אותם ורצחו אותם. כן, נשמע לי יותר הגיוני החופש של אחרי כיתה ז'. לא משנה. לא יודע.
נכון, בקיץ של אותה שנה.
אוקיי. אז כן, לפני 6 שנים, נכון. אז אם כן, היה, הם נרצחו באמת ביום הראשון, אבל היה 18 ימים שבהם עוד חיפשו אותם. וכל הימים האלה, המוני אנשים מכל המגזרים חיפשו והתנדבו לצאת ימים שלמים, לחפש בגוש עציון ובכל מיני מקומות. אנשים התפללו, גם אנשים שהם לא דתיים, שדרנים ברדיו, אמרו, אנחנו פותחים את השידור בתפילה לשלושת הנערים שימצאו. כאילו, אנשים שבדרך כלל לא מתפללים, אבל הלבבות של כולם מתאחדים סביב משהו מסוים. במלחמה, במובן הזה, זה יותר קל. פתאום אחר כך צריך לחלק את הארץ. לחלק את הארץ זה לא יותר פשוט. פתאום מגיעים לדברים שקודם כל של כסף. עכשיו, זה לא בדיוק כסף. כל אחד מקבל נחלה בשווי זהה. אבל עדיין, אתה יכול לקבל נחלה, נגיד בשווי של מיליון שקל, אתה יכול לקבל את הנחלה הזאת, נחלה חקלאית, אתה יכול לקבל אותה, נגיד, בעמק ישראל, שהוא עמק פורה ופורח, שקל לעבד אותו, אתה יכול לקבל נחלה באותו שווי, אבל בנגב. שמבחינה חקלאית זה הרבה יותר קשה. זה הנה נחלה יותר גדולה, כי זה צריך להיות אותו שווי. אבל עדיין זה הרבה יותר קשה לעבוד שם. אז כאן מתחיל, עלול להתפתח ריב. עלולה להיות מחלוקת. יהושע נכנס למשימה לא פשוטה בכלל. אז הוא צריך חיזוק גם בגלל שהוא נכנס לנעליים של משה וגם בגלל שהמשימה לא פשוטה. אבל עוד יותר מזה, נדפדף רגע אחורה לספר דברים, משהו שהזכרנו אותו גם בחודש אלול, ונזכיר אותו שוב. זו לא הפעם הראשונה שיהושע מקבל חיזוקים. תפתחו רגע בדברים פרק למד א'. פרק למד א', פסוק ז', ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. והשם הוא הולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. כלומר, כבר בספר דברים, משה מחזק אותו לעיני כל ישראל. שמצד אחד, זה מחזק את מה שאמרתם פה, שעם ישראל אמורים לסמוך עליו. משה ציווה אותו לעיני כולם. מצד שני, כשמשה בא אליו ואומר לו, חזק ומץ, אל תפחד, אל תדאג, יהיה בסדר. לעיני כל ישראל. מה זה מעורר את התחושה? שיהושע באמת מפחד. וכשהוא מחזק אותו לעיני כל ישראל, זה אפילו קצת אולי, אפילו אולי קצת מחליש את יהושע. כי פתאום, לעיני כל העם, אומרים לו, אל תדאג, יהיה בסדר, אל תפחד. כאילו, בוא נה, זה נכון שהוא מפחד, אבל זה לא נעים כל כך ליד כולם להגיד לו, אל תפחד. תאר לך שראש ממשלה נכנס לתפקידו, ואומרים לו כולם, אל תדאג, אל תפחד. אל תהיה כזה מודאג, אל תהיה כזה מוטרד. אז כולם מבינים שהוא מודאג ומוטרד. אז יש בזה איזושהי אמירה בעייתית. אבל בואו נראה רגע את המשך הפרק. פסוק י' ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, אני קורא בדברים פרק למד א', פסוק י' ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, אתה עומד למות. קרא את יהושע, והתייצבו בו אל מועד, ועצבנו. תבוא אתה ויהושע אל אוהל מועד. וילך משה ויהושע ויתייצבו באוהל מועד. וירא אדוני באוהל בעמוד ענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ויאמר אדוני אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ אשר הוא ושמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו. כלומר, אומר השם למשה, דע לך, אני מנבא לך נבואה חשובה שאתה צריך לדעת אותה. אתה הולך למות, הנך שוכב עם אבותיך, ומיד מה יקרה? עם ישראל יחטא. עם ישראל ילך ויעבוד עבודה זרה. וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ. מה אתה אומר? דיברנו על זה באלול, נכון. אז זה בעצם, עכשיו תראו, ברגע שהנבואה הזאת מגיעה, אז הזכרנו את זה באלול, שבעצם כל ספר דברים מדבר על זה שיש שתי דרכים. ובחרת בחיים, אני נותן לראה, אנוכי נותן לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. תבחר בחיים. משה כמעט מתחנן לעם ישראל, תבחרו בחיים. פתאום, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא יקרה. אתה הולך למות ועם ישראל יבחרו ברע. אוקיי, יבחרו ברע, ואז מה יקרה? מה התוצאה של זה? אומר הפסוק הבא, וחרה פי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. זאת אומרת, רבותיי, יהושע לא רק שעומד בפני משימה קשה של מלחמה, של חלוקת הארץ, לא רק שהוא נכנס אחרי הנעליים של משה, אחרי מנהיג בעל שיעור קומה כזה גדול, אלא הוא גם יודע שהמשימה שלו זה משימה בלתי אפשרית. הוא נידון לכישלון מראש. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, אתה תיכשל. לא, אמר לו שלי יכשל? לא, במלחמה הוא יצליח. חלוקת הארץ הוא יצליח. מה הוא יכשל? במצב הרוחני. מה זה במצב הרוחני? הרי משה הבטיח כבר בכל ספר דברים, וגם פה זה מופיע. אם עם ישראל נכשל במצב הרוחני ועובדים עבודה זרה, הכל הולך לעזאזל. אז רעות רבות וצרות, והסתר פנים, הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, כי פניי לאלוהים אחרים. אז בצדק יהושע חושש. הוא יודע, הוא לא סתם הולך אל הלא נודע. הוא הולך אל האבדון. הוא יודע שהוא הולך להיכשל בדבר הכי חשוב. הוא לא יצליח להחזיק את עם ישראל במצב הרוחני בלי לעבוד עבודה זרה.
רגע,
אבל מי אמר
שהם יחטאו דווקא בדור של יהושע?
נאמר למשה רבנו, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנח אלים לך הארץ.
כן,
אבל הוא
גם הזמן אחרי, יכול להיות שגם אחרי תקופה של
יהושע. אז אתה צודק. בפועל, מתי זה קרה? מתי עם ישראל התחיל לעבוד עבודה זרה?
אחרי
שיהושע... אחרי שיהושע מת. בואו תדפדפו רגע, אם כבר אנחנו מדפדפים. לסוף, סוף, סוף ספר יהושע. הפרק האחרון בספר יהושע, הפסוקים האחרונים בספר יהושע. סוף פרק כ' ד', ופסוק כ' ח' נתחיל לקרוא. והיא אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון, עבד אדוני בן 110 שנים. דיברנו בתחילת השיעור, מי נקרא עבד השם? הנה, גם יהושע נקרא עבד השם. בסוף חייו, בהתחלה הוא משרת את משה, אבל הוא צמח והתפתח ונבנה והופך להיות עבד השם. הוא מת בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש. פסוק למד א', ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשי השם אשר עשה לישראל. האווירה של הניסים, מעשי השם אשר עשה לישראל, שהוא הוציא אותם ממצרים, קרא להם את הים, הוליך אותם במדבר 40 שנה, כבש לפניהם את הארץ, עשה להם ניסים. כל הדברים האלה היו כל כך חזקים, עם ישראל המשיך לעבוד את השם כל ימי יהושע, ואפילו כל ימי הזקנים שהיו בתקופת יהושע והאריכו ימים אחרי יהושע.
כאילו כל זה היה
הם
אנשים נחשים שכאילו ראו את כל הניסים במדבר וזה, אז הם
נשארו. כן. עכשיו, בכל זאת זה מדהים, כי הפשט פה של הפסוקים שאומר השם למשה בספר דברים, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. זה כאילו להגיד שזה אמור להיות לקרות מיד. אתה הולך למות והעם הזה הולך לחטוא. גם משה רבנו אומר אחר כך לעם ישראל, הוא אומר להם את זה בסוף פרק למד א', פסוק כ"ט, כי ידעתי אחרי מותי כי אשחט תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר צוויתי אתכם. אז בעצם יש פה איזה דבר מעניין. הייתה נבואה בספר דברים שהמצב הרוחני, ברגע שמשה מת, הכל הולך להתפרק. כאילו משה מחזיק אותם, מחזיק אותם, מחזיק אותם, ברגע שהוא מת, בום, הכל נופל, הכל קורס. אבל בפועל זה לא היה. כדי להסביר את זה קצת יותר, אני רוצה להתחיל מאיזו קושייה, שאני לא זוכר אם אמרתי לכם אותה באלול, נדמה לי שהזכרנו את זה, אבל נזכיר את זה בקיצור. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, באו מינים, כופרים, באו לרבן גמליאל, ושאלו אותו, מניין לתחיית המתים מן התורה? איפה כתוב בתורה תחיית המתים? אתם מאמינים בתחיית המתים? אחד משלושה עשר עיקרי אמונה. איפה כתוב בתורה תחיית המתים? מישהו מכיר מקור בתורה לתחיית המתים?
יש בנבואים.
בנביאים, איפה יש בנביאים? יחזקאל. יחזקאל, מה? יחזקאל יש נבואה שחד פעמית הוא יחיה כמה מתים. העצמות היבשות, אתה מתכוון.
כן.
אבל זה אירוע חד פעמי. חזקיה לא אומר שמה שבעתיד הקדוש ברוך הוא יחיה את כל המתים. זה לא כתוב שם. כן, אפשר להבין את זה יותר בצורה של משל, אבל כן, אתה צודק, ביחזקאל אפשר להבין את הדברים כך. על כל פנים, שאלו אותו מנהל לתחיית המתים מן התורה. אמר להם, זה כתוב פה. הנך שוכב עם אבותיך, וקם. הקדוש ברוך אומר למשה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם, אתה תמות ותקום. מה? זה הקושייה שלך על הלימוד הזה? מה כתוב בפסוק? שימו לב מה כתוב בפסוק. הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. בסדר? זה כאילו לקחת את הפסוק ולעשות אותו... מה זה? עיוותת אותו לחלוטין. הרי מי קם בפסוק? העם. אתה שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה. הולך אחרי אלוהים אחרים. אז מה זאת אומרת? הנך שוכב עם אבותיך וקם. זה ממש, אם אתה מתחיל ככה לחתוך פסוקים באמצע, אז אתה תגיע רחוק מאוד. אפשר להגיד, לא יודע מה, לא תרצח? סימן שאלה. לא, פסיק, תנאף? סימן קריאה. מה, אתה מתחיל לחתוך פסוקים, אתה תגיע רחוק מאוד. אתם יודעים שיש, איך מתחיל ספר מסילת ישרים? אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו. איך זה יכול להיות? איך זה משפט כזה? עכשיו, זה ציטוט מדויק. יש לו המשך. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו כדי ללמד אתכם דברים חדשים, אלא כדי להזכיר לכם דברים שאתם כבר יודעים. כן, זה לא ציטוט מדויק עכשיו, אבל בעיקרון זה מה שהוא אומר. אבל אם אתה חותך את זה באמצע, אתה מגיע לאבסורד. המחבר אומר שהוא לא חיבר. איזה חצי יכול להיות? או, אתם מכירים את המשפט של הרב קוק? הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, נכון? אז אפשר לקרוא את זה. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים, נקודה. אוי ואבוי, הם מוסיפים רשעה. אפשר גם לקצר עוד יותר. הצדיקים הטהורים אינם, נקודה. אז שוב, אם אתה מתחיל לכתוב משפטים באמצע, זה ברור שאתה בקלות מעוות אותם לחלוטין ומסרס את כל המשמעות המקורית. אז מה זה הדבר הזה? עכשיו, רבן גמליאל אומר את זה, ואז שואלים אותם, המינים שואלים אותם, מה פתאום? וזה לא המשמעות של הפסוק. טוב, אז הוא מביא להם איזה לימוד אחר. אחר כך באים מינים לרבי שמעון בר יוחאי, והוא עונה להם את אותה תשובה. נו מה, לא חוזרים לבדיחה פעמיים? מה זה הדבר המוזר הזה? ההסבר של הדבר הוא בכך שבאמת בפסוק הזה רואים הוכחה לתחיית המתים. מהלימוד הזה לומדים לימוד גדול על תחיית המתים. איך רואים פה תחיית המתים? כי הרי לכאורה, מה היה אמור לקרות? משה היה אמור למות, ומיד עם ישראל אמורים לחטוף, וזה לא קרה. איך זה לא קרה? שואל רש"י את הדבר הזה. והרי כל ימות יהושע לא חטאו. אז איך זה, הנבואה אומרת, אחרי מותי כי אשחט תשחיתון, ולא כל ימות יהושע לא חטאו. אלא אומר רש"י, כל זמן שיהושע חי, היה דומה למשה כאילו הוא חי. לא שמעתי. החטא של? של אחן בכם? כן, זה חטא, אתה צודק, זה בהחלט חטא. אבל זה לא החטא שמדובר עליו פה, פה מדובר על עבודה זרה. וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. כן, עבודת אלילים. ללכת אחרי אלוהים אחרים, אלוהי נחר. וזה לא היה אדמותו של יהושע. ואומר רש"י, למה? איך זה קרה? כל זמן שיהושע חי, היה כאילו משה חי.
זה לא תחיית המתים ממש.
אבל זה גם משמעות של תחיית המתים. אתם מכירים את האמירה הזאת שצדיקים במיטתם קרויים חיים, נכון? קראנו השבת פרשת, אנחנו נקרא השבת, פרשת חיי שרה. וזה אבסורד שדווקא פרשת חיי שרה לא מספרת על חייה של שרה, אלא על מותה. אבל בכל זאת הפרשה נקראת חיי שרה, ללמדך שצדיקים במיטתם נקראים חיים. יש עוד פרשה אחת כזאת בתורה שנקראת על שם חיים. ויחי יעקב. וגם שם מסופר על מותו של יעקב, לא על חייו. כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. והדבר הזה נקרא גם תחיית המתים. אז זה לא תחיית המתים הרגילה. יש גם תחיית המתים שלעתיד לבוא יקיצו וירננו שוכני עפר. המתים יקומו לתחייה. אבל גם הדבר הזה, שאדם שכבר מת, נקרא חי, גם זה נקרא תחיית המתים. אומר המדרש, בשעה שעם ישראל חטאו בעגל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, אמר למשה, הרף ממני, ואכלה אותם, ויעשה אותך לגוי גדול. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. למה הזכיר את שלושת האבות? אז הפירוש הפשוט, למה הוא מזכיר את שלושת האבות? זכות אבות, ההבטחה לאבות. המדרש אומר משהו אחר. למה הזכיר כאן? יש גם את זה, אבל המדרש אומר משהו אחר בנוסף. אומר המדרש, למה הזכיר כאן שלושת האבות? מלמד שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, תן לי כמו שנתת לסדום. אם יש בהם 10 צדיקים, אל תחלה אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נותן לך, בכיף. תביא לי 10 צדיקים. אני מוכל לעם ישראל. Fair enough, לא כמו סדום. סדום גם מובטח להם, לאברהם אבינו, שאם יהיה 10 צדיקים, הוא לא ימחה אותם. טוב. אמר משה, אני, ואהרון, ואלעזר ואיתמר, ויהושע וכלב, ופנחס, אהרון אמרתי? אני גם אמרתי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנה 7, ואיפה עוד 3? אמר לו משה רבנו, ריבונו של עולם, האם יש תחיית המתים מן התורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, נעשה תמין? מה, נהיית כופר? מה זה השאלות האלה פתאום? ברור שיש תחיית המתים. אמר לו משה, אם יש תחיית המתים מן התורה, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. הנה, יש לי עוד 3, אברהם, יצחק ויעקב, תביא אותם גם. מה הקשר? נכון, יש תחיית, מה זה תחיית המתים? לעתיד לבוא יהיה תחיית המתים. זה עוד לא קרה, איך אתה מביא עכשיו הם עוד לא חיים? לא. תחיית המתים זה גם שעכשיו הם חיים כבר. זה לא רק שלעתיד לבוא הם יחיו, גם עכשיו הם חיים. ולכן, משה רבינו יכול להביא את 3 האבות. דוגמה נוספת. מספר המדרש בקהלת רבה, אדריאנוס קיסר, הקיסר הרומאי, אמר לרבי שמעון בן חנניה, רבי שמעון בן חנניה אחד מגדולי החכמים בעם ישראל, והוא היה ידיד טוב של הקיסר, הם הרבה פעמים היו דנים ביניהם בכל מיני דיונים. אז אומר אדריאנוס קיסר לרבי שמעון בן חנניה, אני יותר טוב ממשה רבך. הוא לא קורא לו משה רבנו, כן? כי משה רבנו זה הרב שלנו. שלנו, של עם ישראל. הוא אומר לו, משה רבך, אבל אני יותר טוב ממנו. ויש לי הוכחה מן התורה. איפה יש הוכחה מהתורה? שאדריאנוס קיסר יותר טוב ממשה רבנו, שכתוב בספר קהלת, כי לכלב החי הוא טוב מן הארי המת. אפילו אם אני כלב, הוא אריה, אבל כתוב, כלב חי יותר טוב מארי המת. אז אני חי, והוא מת, אני יותר טוב ממשה. אמר לו רבי שמעון חנניה, יש לי בקשה ממך. אתה, האם אתה יכול לגזור ש3 ימים אף אדם לא ידליק אש ברומא? אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר, בבקשה, תגזור. טוב, גזר. 3 ימים עכשיו אף אחד לא מדליק אש ברומא. בערב הראשון, אחרי הגזרה, הם עולים על גג הארמון, פתאום הם רואים מרחוק איזה ערובה, עולה שם עשן. אומר רבי שמעון חנניה לקיסר, מה זה? אמרת שלא ידליקו אש. אבל לא, בטח מישהו לא מרגיש טוב, אז חיממו לו את הבית כדי שהוא... אבל רגע, ומה שמה? אני רואה גם בצד השני, גם מישהו מדליק אש, וגם שם, אבל לא, אולי זה הולדת, רגע, ומה שם? מתברר שאומנם הקיסר גזר לא עוד להדליק אש, אבל מלא אנשים הפרו את הגזרה. כי אמרו, מה? איזה מין גזרה משונה? מי יאכוף אותה? מי... בסדר, אז הוא אמר לו, לא להדליק אש. הדליקו, מלא אנשים הדליקו אש. אמר לו רבי שמעון חנניה, נו, ואתה אומר לי שאתה יותר טוב ממשה רבנו? משה רבנו גזר עלינו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ואנחנו עד היום לא מדליקים אש. ואתה גזרת, אפילו ערב אחד, זה לא החזיק מעמד. אז נניח שיש פה איזו הוכחה שמשה רבנו גוזר ומקיימים, ואדריאנוס גוזר ולא מקיימים. אבל עדיין קשה לפסוק. הרי מה כתוב בפסוק? הכלב החי הוא טוב מן הארי המת. אז רגע, לפי זה אמור להיות שעדיין אדריאנוס קיסר יותר טוב ממשה רבנו. אבל התשובה היא שמשה רבנו הוא לא רק יותר טוב ויותר חזק, הוא גם יותר חי. כי אם אנחנו ממשיכים לקיים את דבריו, הוא נחשב חי.
זה היה משהו
סתמי
וזה היה משהו
מאחור. אתה צודק, ברור שזה לא הוכחה מוחלטת. אבל מה שהמדרש רוצה להגיד לנו, זה שהאם בן אדם נקרא חי או לא חי, זה לא תלוי בשאלה אם יש לו דופק ונשימה. אלא האם יש לו עוד משמעות בחיים בעולם הזה. משה רבנו עד היום הוא חי. אנחנו רואים דוד מלך ישראל חי וקיים. יעקב אבינו לא מת. כל מיני ביטויים. נכון. נכון, זו טענה, של, טענה פילוסופית, אבל הטענה בעצם של המדרש היא שמה זה תחיית המתים? מה זה לחיות? לחיות זה לא רק בן אדם שיש לו דופק ונשימה אלה, זה בן אדם שאנשים אחריו עוד ממשיכים והולכים בדרכו. ולכן, כאשר יהושע ממשיך ללכת בדרכו של משה, זה כאילו משה עדיין חי. זה בעצם האמירה של הפסוק הזה, ולכן דווקא כאן דורשים פה את הפסוק הזה ואומרים, הנך שוכב במבותיך וקם. אף על פי שאתה מת, אתה כאילו עדיין בחיים. ברור שזה לא הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק הוא, אתה שוכב במבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי לא ינחר הארץ. אבל המדרש בכוונה אומר כאן, הגמרא בכוונה אומרת כאן, שיש פה רמז לתחיית המתים. כדי לומר, הנה, יש פה בעצם מצב שמשה רבנו אף על פי שהוא מת, הוא בעצם כאילו חי. אם אנחנו נדייק רגע בפסוקים, נחזור לספר יהושע. אני אסכם רגע את מה שאמרנו עד עכשיו. ראינו שיהושע מקבל המון המון חיזוקים. והראינו פה שלוש סיבות למה הוא צריך כל כך הרבה חיזוקים. אחת, המשימה שהוא הולך הוא באמת משימה לא פשוטה, מלחמה, כיבוש הארץ, חלוקת הארץ. הסיבה השנייה, הוא נכנס לנעליים גדולות, הוא מחליף את משה רבנו, זה חששות מאוד גדולים, שלו ושל העם. הסיבה השלישית, במצב הרוחני, נאמר לו שהוא הולך להיכשל, שמשה מת ועם ישראל יחטא. עכשיו, נגד כל הסיכויים, הוא מצליח להתגבר על החשש הזה. הוא מצליח באמת כן להוביל את עם ישראל במצב רוחני טוב, בזכות זה שהוא הופך להיות משרת משה. הוא דבק בדרכו של משה, הוא ממשיך את דרכו, בעצם אומרים לו, כל זמן שמשה חי, עם ישראל לא נופלים. יהושע תורח מאוד, שמשה יישאר חי. איך הוא משאיר את משה חי? הוא בעצם כל הזמן מחנך את עם ישראל על מורשת משה, על דרכו של משה, על הציווי של משה. אנחנו נראה את זה במעל הספר יהושע, שכל הזמן הדגש המרכזי שלו הוא, אנחנו הולכים בעקבות משה. מה שמשה עושה, מה שמשה ציווה, זה מה שאנחנו נעשה. עכשיו אתם יכולים לשים לב לזה גם בסוף הפרק. בקטע שראינו ש... ראובן וגד וחצי המנשה אומרים לו אנחנו נשמע אליך הכל אשר ציוויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך זו אמירה יפה אנחנו אחריך בישבומם כמו שאין לו אחרי משה רק יש פה תנאי פתאום זה לא פשוט אמנם הם הולכים אחריו אבל בתנאי רק יהיה השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה אז זה לא כל כך פשוט פתאום הם דורשים ממנו גם דרישה אומרים, תשמע, אנחנו אחריך בישוב המים, בתנאי שגם השם יהיה איתך. אז יש פה באמת התחלה של, של הנהגה של יהושע. התחלה היא מצד אחד הרבה הבטחות והרבה חיזוקים, מצד שני הרבה חששות, שאנחנו נראה אותם גם בהמשך הספר. עד כאן להיום, בפעם הבאה אנחנו נעבור על כמה דברים פרק ב'. פרק ב' בעיקרון נגענו, אם אתם זוכרים, ב... דיברנו עליו גם בחודש אלול.
רחב.
רחב, כן, רחב והמרגלים. ניתן ככה איזה תזכורת ועוד נעמיק פה באיזשהו עניין ונמשיך הלאה.